בלי
המבוא של הבריאה? לכאורה. לא כתוב במפורש, אבל לכאורה. הנה, כתוב במפורש.
וזה משפיע על כל בני הדור שמעלו למדרגות יותר גבוהות?
בסופו של דבר, הרי כל ישראל יגיעו למדרגה של אדם הראשון קודם החטא.
שזה היה?
שזה היה זיהר העילה דאצילות. מדרגות עצימות, לא קטע דאצילות, בנפש רוח דאצילות, שזה מדרגות עצומות. עכשיו, המשיח יעלה עוד יותר מאדם הראשון, שיהיה לו גם כן חיה יחידה, חיה. היחידה גם כן הוא מביא, אבל היחידה עצמה היא מעריך דאצילות, לא מעתיק, מבחינת מעציל ונאצל. גם משיח עצמו יזכה לזה. אז זה מדרגות עצומות.
כל אחד יקיל מדרגת אדם הראשון?
כן.
והמשיח יהיה מדרגה יותר גבוהה מזה.
איך אנחנו מבין על מה עכשיו דיברנו?
אה?
איך אנחנו יכולים להבין על מה עכשיו דיברנו?
אז? לא נצטרך להבין את על מה דיברנו. אבל זה מדהים, אם היינו עוד
לפשטס.
היינו צריכים כל היום להתפלל על דבר אחד, שהמשיח יבוא, וזה הכל. מה? גם מתפלל שיהיה לו פרנוס, יביאו לו כסף, יביאו לו זה, כמו שאחד אומרים לו תתפלל על 200, הוא אומר לו קודם תתנו לי מנה.
זה לא 200 מנה, זה מיליון לעומת
אפס.
מה
קורה איתן, השם ישמור, נופלים בקטנות ונשארים שם.
זה המציאות שלך.
שקומן אמר שבזמן הזה שבא משיח, בזמנים שהוא נקע שהיית רצון, זה שלא הגיע, זה לא בגלל שמי, זה השמיים, זה בגללים.
נו, שנתפלל, צריך תפילה.
לא, גם הולכים קטנות, אנחנו לא באים.
התפילה, התפילה מכשירה את הכל. איפה שיש תפילה, מכשירה את הכל. אני חושב שצריך לעשות, להוציא חוברות, מה בין. מה בין התקופה שלנו לתקופת בניין בית המקדש, לתקופת המשיח, לתקופת תחיית המתים, ולאן אנחנו אמורים להגיע. אנשים אם היו יודעים למה אנחנו אמורים להגיע כשבית המקדש ייבנה, ושמשיח יבוא, לא, מפה, מהדברים האלה, מהערים, מקשר הגלגולים.
אבל תגיד להם הצילות, ויחידת הצילות, וזה מה אני מבין מאוד
יחידת הצילות. תתפלא, אנשים פשוטים, אתה מדבר איתם על זה, הם נדמים מזה. במושגים קבליים אתה מדבר איתם, הנשמה שלהם חשה את הדברים. הנשמה
מרגישה.
לא, הנשמה מרגישה. אני רואה בשיעורים, השבוע הייתי בשיעור, אתה רואה את האנשים, אתה מלומד את נוצר חסד. אז ממש את האנשים ממש אם היינו עושים את זה, אז אנשים היו מתפללים על המשיח. גם אנחנו, מה זה אנשים? אנחנו בעצמנו היו מתפללים על המשיח אחרת.
מיליון דולר, אתה חזרת בחזרה.
לא, זה מה שאנשים חושבים
כמוני, מה יהיה מחר, יהיה לי אוכל, לא יהיה לי אוכל,
אין
חשיבות.
הוא
אומר
שעולם אין בית,
אז
איך
חשבת
היום
שלא
יהיה
לך לבית?
מה עשית?
אתה מבין מה קורה איתנו? אני לא יודע מה לדבר.
טוב, אז גם נצא במצרים, בוא לבוא לגאולה, הוא יכול לחפש קש. קש,
תלמד. לפעמים אם להסיר מעל האדם עול מלכות ועול דרך ארץ, כדי ש... אני באמת רואה, אני גם מסתכל על עצמי. כשהייתי אברך, אז לא היה לי שום דבר על הראש. מה היה מעניין? רק משיח בן דוד, כל הזמן הייתי מתפלל הקדוש ברוך הוא שכינה משיח בן דוד. היום מה על הראש שלי? מה עם המלגות? מה עם המשכורות? מה עם התלמידים? אין לי אפילו רגע אחד להתפלל על המשיח. אמרתי שקיבלת את משהו, בואי נשאלה לו, מה קורה פה? הולכים את היועצרות. מה משכחה? תכבד על העבודה על האנשים ואל אישו.
אבל מאיר, אבל אתה היית מתפלל לבד, עכשיו
מתפלל
כל
מי שמקבלים כדרגות, מתפללים
עזר למשיח.
זה כבר, זה כבר
משמח. הרב ירגל לנו תפילה פה. רגע, רגע. הצריך שהרב יעשה מוסר, ושולם תפלל בו, זה כבר. תעשה לפני השיעור, אחרי השיעור, תפילה.
פעם אני זוכר, לא, אני זוכר את עצמי באמת בתור אברך, בכותל, ואחרי חצות, ועל מה היינו מדברים בכלל? לא היה מעניין אותנו בכלל העולם הזה. אני בראש השנה הייתי אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חובתי בעולמי לעשות נחת רוח לפניך, להתפלל, לעבוד, לכל, חובתך בעולמך לזון ולפרנס אותי, כל טוב, כל השנה בכלל לא הייתי מתעסק עם זה. ראש השנה הייתי אומר את זה וזהו. וכל השנה לא הייתי מתעסק, לא היה מעניין אותי כספים, לא להתפלל על פרנסה, לא על שום דבר.
ועכשיו הרב לא עושה את זה, גם עכשיו זה ככה.
נטל...
אבל הוא אמין לו
גם כן עכשיו.
הנטל של ציבור זה אחר.
עכשיו הולך ומוסר.
הדרבה,
זה ציבור זה...
אתה אומר לו בראש שנה זה לא עוזר.
מה?
אה, עוזר.
גם כאן, אתה צריך לדעת שפה יש הרבה ניסי ניסים במקום הזה עם פרנס. זה הרבה ניסים, ברוך השם. חס די השם.
זה לא עוזר שהכוונה שאתה לא צריך לעשות שום
מעמד. אבל אולי באמת תקבוע זמן מסוים פה בכולל,
שכולם תעשו ביחד. אני באמת, אני לפעמים תופס את עצמי, אני אומר, ריבונו של עולם, מה קורה איתי? במקום קצת, לפעמים אתה צריך להתנתק מהמציאות עצמה, קצת לחשוב על הדברים שבאמת מעניינים את הקדוש ברוך הוא וחשובים. אתה מתעסק, פה תקן זה, פה תבין אלטור, פה תבין זה.
צריך לומר מישהו לדברים האלה, מה
הוא
רוצה?
מישהו שנבן שלי אמר אותו הדבר השבוע, הוא אמר לי. הוא אומר, הייתי בישיבה, המצב שלי, עכשיו אני עובד, כל היום מתעסק, שום דבר, מגיע לנקודת האפס בדיוק כמו שהגעתי לפני זה.
אתה מבין?
מה אני עושה בעולם הזה, הוא אומר לי.
כן. מאבדים את הפרופורציות האמיתיות, השם ישמור. טוב, אחר שהזהרנו את האדם בשער שקדם מכל דרכי השגה כנזכר לעיל, אל יתייאש האדם. הנה בפסוק, ודבורה אישה נביאה, תנא דבליהו, מעיד אני עלי שמיים וארץ. בין איש, בין אישה, בין גוי, בין ישראל, בין עבד, בין שפחה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. והנה באוזנינו שמענו, ובעינינו ראינו, יחידי סגולה, השיגו למדרגת רוח הקודש בזמננו זה, והיו מגידים עתידות בעלי חוכמה, לא נתגלה בדורות שקדמו עליהם. זאת אומרת, שתי דברים הרב מדגיש פה. קודם כל, את העניין הזה של יחידי הסגולה, שיש להם רוח הקודש לשתי בחינות. להגיד עתידות ולראות כל מה שצריך. דבר שני, בעלי חוכמה. ובעל העבודה, מהר"ם גבאי מבין, שאחד הדברים החשובים ברוח הקודש של הארי עצמו, שהמדרגה של גילוי החוכמה שהוא גילה בעולם, היא לאין ארוך יותר גדולה מנבואה. היא במדרגה, חוכמת הקבלה היא במדרגה יותר גבוהה מנבואה.
עולם
האצילות. מה? מבחינה הזאת היא חכם עדיף מנביא. כלומר שכל חוכמת הקבלה היא למעלה בכלל באספקלריה המהירה. למעלה מכל חוכמת הניגלה ולמעלה מהנבואה.
בגלל שהנבואה היא בנצח נבואות, והעניין של החוכמה זה...
החוכמה היא למעלה, היא קודם כל, אם מתעסקים בקבלה, זה בעולם האצילות עצמו. הנבואה בכלל לא נוגעת
שם. הנביאים לא ידעו את חוכמת הקבלה בצורה שכמו שהרי הביאו אותה.
מה?
הנביאים שעליהם מדברים, שהם לא עובד בעולם היצירה, או בעולם הבריאה. זאת אומרת, הם לא הגיעו למצב הזה של הרגילה.
לא. זאת אומרת, הקומרנה כותב, זה דבר מדהים, הקומרנה כותב שמשה רב, שהארי עצמו שקול כ-70 זקנים של בית דינו של משה רבנו ויותר מהם, ויותר מהם. זאת אומרת שהדברים שהארי עצמו גילה בעולם הם דברים עצומים.
בצורה מוסתרת יותר.
בצורה מוסתרת יותר, אבל גם הארי עצמו היה לו נתיב מצד עצמו. כי בשורש הנשמה, הארי לא שייך לרשב"י, הוא יותר קשור לבית שמיים. הוא יותר קשור לבית שמיים בשורש הנשמה, כי הוא יותר קשור לשיט... הקומרנה כותב שהארי מצד שורש נשמתו היה קשור לתפילין דרבנו תם. וזה היה עיקר עניין של התפילין, שהוא היה צריך להניח מצד עצמו, רק לא לחלוק על בני דורו, הניח גם רש"י. אבל מצד עצמו זה רק רבנו תם. לעומת זאת רשבי הוא בחינת תפילין של רשבי, כן? רשי ושימוש הרבה, כאן שימוש הרבה.
אבל השם טוב שמה שגילה זה גם כן?
גם.
לכאורה זה דברים ש...
הקומרנה כותב שהבעל שם טוב השיג יותר מהארי, ברזין דאורייתא, וזה לא בגלל שהוא היה יותר גדול ממנו בשורש נשמה, אלא בגלל שהוא חי יותר שנים וזכה להשגה של דברים שהארי לא הספיק להשיג אותם. והיו מגידים עתידות ומהם בעלי חוכמה לא נתגלן בדורות שקדמו אלינו כדי שלא להרפות ידי הבאים אל הקודש, להתקדש. הבאר הזה עניינים והבטח כמלוא פי מחה צדקית והשם הטוב לא אם מהטוב לא הולכים לתמים. ותחילה נבהר כמה דברים בענייני ההשגה ובשאר השמיני אכתוב סדר ההנהגה בהם בעזרת השם יתברך. הנה הדרך המובחר שבכולם ומה שכתבנו בשם תנא דבי אליהו זכור לטוב היא הדרך שנהגו בה חסדים הפרושים הקדמונים והוא לשוב בתשובה עצומה מכל אשר קלקל ואחר כך ישלים נפשו בקיום מצוות עשה ובכוונת תפילותיו בתכלית ובעסק התורה לשמה בזריזות כשור לעול אל תיוטש כוחו. זאת אומרת אדם לא יחפש לעשות לעצמו הנחות בנושא של לימוד תורה אלא שקידה ועמל בתורה כשור לעול, כמה שאדם יכול לשבת, לשקוד ולהתמיד בתורה, יתמיד בתורה, עד שיוטש כוחו, ובמעט תענוגים ואכילה ושתייה, וזה מה שאמרנו מביא, שכל מי שלפי מה שאדם מסיר מעל עצמו תענוגי עולם הזה, ככה מתאימים אותו תענוגי עולם הבא בעולם הזה, ובכמעט חצות לילה, או פחות מעט, ובהרחקת כל המידות המגונות.
למה הוא לא פחות מעט? מה? כמו שהרב דיבר פעם, צריך להיות בדיוק
בחצות. בחצות.
הוא לא פחות מעט, כן. אבל קצת לפני אפשר.
יכול גם.
אבל אז הוא לא יזכה לעשות לא... את הזיווג
היום. נכון. כן, פה זה אחד המקומות היחידים שהוא מביא את הלשון או פחות מעט.
אולי כל כך חשוב לקום בחצות, שאם הוא לא יאכל בחצות, אז פחות שיקום לפני.
יש מקומות אחרים שהוא מביא אחר חצות, חצות אחר חצות. כן. פה הוא מביא באמת את הנקודה הזאת. ובהרחקת כל המידות המגונות, לקום בחצות, או פחות מעט, או קצת לפני חצות.
קשה
לקבל את
הזמן.
למה לפני
חצות?
אבל בחצות
לילה
יש
ריקום. נכון, זה מה
שאמרנו. אז אני לא מבין, אבל למה?
אמר לך מה הוא כותב פה. יש עוד מקום.
טעם מגנות.
טעם, נראה. ובהרחקת כל המידות המגונות, כן? ובפרישות מכל אדם, אפילו בענייני שיחה בטלה. זאת אומרת, קודם כל העניין הזה של תיקון המידות עצמם, להשתתל לתקן את כל הנושא של המידות עצמם, ואדם כמה שפחות יתעסק עם בני אדם בשיחה בטלה. אדם ירגיל את עצמו...
אפילו בענייני שיחה בטלה. כאילו, יש משהו אחר שוודאי, מה? בפרישות מכל אדם.
כן.
מכל אדם. לתחק מכל האנשים. אפילו בענייני שיחה בטלה, כמובן קל וחומר בענייני שיחת של שישי ממש.
קל וחומר, כן, דברים
אחרים.
עכשיו מה שהרב מדריך אותנו זה להשיג רוח הקודש. השגת רוח הקודש היא במדרגת הבינה. מדרגת הבינה, כותב הקומנה, זה על ידי זה שאדם מבדיל את עצמו מכל ענייני עולם הזה. עכשיו, כדי להבדיל את עצמו בכל ענייני עולם הזה מבחינת פרישות וזה, הוא צריך באמת להבדיל את עצמו מתענוגי עולם הזה, ממידות רעות, מבני אדם, יותר להתבודד. אחרי שאדם זוכה בעבודת הבינה למדרגות הקדושה, מתחיל לעבוד את העבודה בבחינת החוכמה, אז תהיה נפשו, כשהוא בבחינת החוכמה, אז תהיה נפשו מעורבת עם כל אדם. אבל כל זמן שהוא רק בעבודת הבינה, צריך את הפרישות. כדי לזכות לתענוגים של עולם הבא בעולם הזה, צריך להסיר מעל עצמו את תענוגי עולם הזה.
אבל יש עבודה, יש
נגיד
לעבודת הבינה?
לא. זה עבודת הבינה, יש לנו בינה, חוכמה וכתר. זה כולל ממילא את המידות, המידות זה שבע מידות. ואחר כך יתהר גופו בתבילה תמיד. זאת אומרת, אדם בעיקרון ישתדל תמיד לתהר את עצמו כשהוא צריך זה בוודאי. אם הוא יכול כל יום לטבול במקווה, זה דבר עצום וחשוב. אם אדם לא מצליח כל יום לטבול במקווה, לפחות יעשה את האב נטילות שאנחנו עושים. אם אדם רוצה להתהר בצורה עוד יותר... לקדש את עצמו יותר, כל פעם שהוא מתפנה שיעשה אב נטילות דרך הברז עצמו, זה לא סיפור גדול, אפילו בלי כלי. עדיף עם כלי, לפי מה שלמדנו בבן איש חי, עדיף עם כלי, הכלי ואורות איחוד על היעדנות, אבל גם דרך הברז עצמו, יש הרבה שסוברים שהברז יש לו דין כלי. הרב גזצה לכן היה עושה את זה בדרך הברז עצמו, יש בזה דבר, זה יש בזה מעלה. צריך לעשות את האב הזה, זה לוקח בדיוק דקה.
היום בחשודר יש פה כברות כדי סוף. היום יש הרבה כברות.
כן, זה לגבי המקווה. זה לגבי המקווה בבוקר, אני אומר סתם ככה לנטילת ידיים אחרי יציאה מתקנים גדולים.
לא צריך להגיד את כל התפילה שיש לפני כן, יש פה ספרים מובא כל
מיני. לא, רק את האב וזהו.
רק לעשות את האב וזהו.
את הכוונה הזאת. ייחודים לא כדאי.
ייחוד קבלה
בסדר.
זוהר אפשר.
לתילת
אב אם אין לו אפשרות. ואחר כך יתאר גופו בתבילת תמים. ואחר כך יתבודד לעתים ויחשוב ביראת השם וישים הוויה נגד עיניו תמים. זאת אומרת שאדם יעשה לעצמו חצי שעה ביום וחצי שעה בלילה של התבודדות עם שיביתי השם לנגדי תמיד, במשך חצי שעה התבוננות בשם השם, הדבקות באור אינסוף שבאותיות עצמם. מי שרוצה, יש את זה באמת, הרב קפלן, אני רואה שהוא הסביר את זה בצורה הכי פשוטה ויפה, בריאה. אדם קובע לעצמו, אם הוא ער אחרי חצות לילה, אז הכי טוב יעשה חצי שעה בלילה אחרי חצות. וגם במשך היום עצמו, בבוקר אחרי צהריים, חצי שעה שישב עם עצמו, להתבודד ויחד שם הוויה, שרק שם הוויה, יות ובקה, אור אינסוף שמתגלה באותיות, חצי שעה. יכול לעשות ניקוד אם הוא רוצה של המרכבה, ייקח איזה שם עם ניקוד, יעשה אותו חצי שעה, נגד עיניו תמיד, כן? ויזהר להיות מחשבתו פנויה מכל אבלי עולם הזה. ראיתי שבאמת, מי שבאמת רצה ממש להגיע לדבקות אמיתית ולהשגות עצומות, אז הוא עושה שעה ביום ושעה בלילה, אבל אני יודע שאין לך את זה. אמרתי חצי שעה. אבל הוא עושה שעה ביום, שעה בלילה. זה ברוך השם היום. ויזהר להיות...
בשעה חשבים בונים בשם הוויה וזהו, הוא אומר...
כן.
אבל מה עושים, מה חושבים?
להידבק בקדוש ברוך הוא באור אינסוף. אז האדם יכול לראות את השלט הזה, משהו שלט כזה, לשים אותו.
מול העיניים ככה, במה
נסתכל על השעה שלמה. עכשיו, אצל הרב קפלן שם הוא מביא שתי אפשרויות, או רק בראייה, או שאדם יכול לשלב את זה גם כן בדיבור. זאת אומרת, למשל, להגיד... יש הוא מביא בשם רב נחמן מברסלב שלא היה את השם שהיה לוקח, זה היה ריבונו של עולם. אתם שומעים למשל את הרב שוורץ, מריבונו של עולם, אז זה הייחוד שהם היו עושים. זה הדרך זה היו מתקשרים. ולחזור על זה הרבה פעמים, תוך הסתכלות על שם הוויה, זה פועל המון, להתקרבות ולעזרת הנפש. כן. ויזהר להיות מחשבתו פנויה מכל אבלי עולם הזה, להידבק באהבתו יתברך בחשק גדול, ועל ידי כן אפשר שיזכה לרוח הקודש באחד מאלו האופנים שנאמר. זאת אומרת, אם הוא עושה את הדרך הזאת, אפשר שיזכה לרוח הקודש באופנים שנאמר, ועכשיו הרב מסביר באיזה דרכים אדם יוכל להשיג. האחד שהוא שימשוך על נפשו אור עליון משורש נפשו העליונה כנזכר לאל. זאת אומרת, הרי אמרנו שהוא מתקשר לשורש נשמתו במחצב הנשמות.
הוא עושה ואז, את זה כדי עירות, או כדי התבודדות. או...
תוך ההתבודדות הזה, כשהוא עושה ששבית השם לנגדי תמיד, עד מחצב הנשמות הרי אמרנו, כן? הוא עושה את הנקודה הזאת של התקשרות למחצב הנשמות שורש נפשו, כנזכר לאל בשער החמישי, ותתגלה אליו. ואז הנפש של האדם התגלה אליו. וזהו רוח הקודש גמור. זה מדרגה עצומה, שאדם זוכה שנשמתו, הרי הרב קוק באורות הקודש יש לו פרקים שלמים שהוא מדבר עליהם, שבעצם כל עבודת השם שלנו בלימוד תורה, במידות, בתפילה, בהכל, כל המגמה שלהם היא שנגיע למצב שהנשמה שלנו תתגלה אלינו. שזה מה שהרם מביא פה.
למה קורא רוח קודש ולא נשמע את הקודש?
מה?
שקורא
לה
נשמע את
הקודש, למה רוח? זה כל המגמה. ברגע שאדם מגיע למצב שהנשמה שלו מתגלה אליו, אז בעצם כל התורה שלו יונקת מהשורש שלה.
אז זה נקרא לשם שמיים?
כן.
כאילו אנחנו עושים את זה כדי שאנחנו נעלה למדרגה אחרת.
זה דבקות בשם. הרי מה, אין לך אפשרות להידבק במחצב הספירות בלי שורש נשמתך. יש תהליך של
התקשרות. אני מבין, אבל זה נראה כאילו אנחנו עושים את זה שאנחנו נהנה מזה שיש לנו רוח הקודש, אנחנו רוצים לעבוד
את השם. לא, העניין של התגלות הנשמה של האדם שמתגלה אל האדם.
זה רצון השם.
זה רצון השם, וזה תכלית הדבקות שאדם יכול להגיע אליה. כמובן שצריכה להיות פה הכוונה לא להיות מגיד עתידות וכדומה, אלא צריכה להיות הכוונה להידבק בקדוש ברוך הוא ולעשות נחת רוח לפניו ולהמשיך אורות בעולמות עליונים.
הוא
מתקשר בשורש לנשום, מה לחודי יצירה? אם מה לחודי יצירה,
הוא עושה
ייחוד במחצב
הנשמות,
הוא
מוכן בקדם.
עכשיו, הוא מתקשר בעריך, שלא במלכודי יצירה, אלא בעריך די יצירה, ושם... למה די יצירה? הכל והכל הייחוד של נוצר ונקה ובאצילות. נכון. זה דרך כל העולמות. דרך כל העולמות. זה הייחוד, זה אחד הדברים המיוחדים בעריך, שכמעט רוב ככל תורת הארי והייחודים שהוא נתן הם בעולם האצילות. והוא מאוד מנע את עצמו מלהתעסק בעולמות שלמטה מעולם האצילות. זאת אומרת, למשל, הוא הזהיר למשל את המערכום מדברים מסוימים לא לעשות אותם כדי לא להתקשר למדרגות של עולמות בריאה, יצירה, עשייה. או למשל, כשהמערכום בא אליו ואמר לו, תשמע, עד שלא הכרתי אותך, ברוך השם, היו לי הרבה השגות. מהרגע שהכרתי אותך, אני בקושי משיג. אמר לו, כן, אז התעסקת בעולמות בריאה, יצירה, עשייה, אז משם השגת. עכשיו מה שאני מלמד אותך, עולם האצילות, כדי להשיג בעולם האצילות צריך הרבה עבודה.
מה קורה שלעשות בעולם העשייה? אנחנו לא בעולם
העשייה? כן, השאלה איך אנחנו מתקשרים במחשבה ובעבודה כשם שלנו. באיזה עולם?
אם אני מתקשר בשורש נשמתי שהיא נמצאת כרגע מול מחצב בסבירת המלכות של מלכות ביצירה, איך אני משם פועל באצילות לעשות
את זה? מיצירה עולה לבריאה, מבריאה לאצילות, מאצילות גורמת את הייחוד העליון עד אור אינסוף, ממשיכה מאור אינסוף, שפע דרך כל המדרגות בעולם האצילות, מעולם האצילות לבריאה, מבריאה ליצירה, עד שורש נשמתך.
ככה לעשות את זה? או שאני מתקשר בשורש נשמתי ישר באצילות.
תנסה, זה חידוש. כן. האחד הוא שימשוך, אז זה אמרנו, שימשוך על נפשו אור עליון משורש נפשו העליונה כנזכר לאל, בשער 50 ותתגלה אליו, וזהו רוח הקודש הגמור. השני הוא שעל ידי עסקו בתורה, או קיומו איזה מצווה אשר נתבאר בדברי רבותינו זיכרונם לברכה, כל העושה מצווה אחת קנה לו פרקליט אחד, ונוצר ממנה מלאך ממש, אך בתנאי שיקיימנה תמיד את אותה מצווה, הוא ברוב כוונה כהלכתה. זאת אומרת, אם אדם זהיר במצווה מסוימת, אריך במאי זהיר תפי, שכל כולו היה מתייחד עם אותה מצווה, שיקיימנה תמיד הוא ברוב כוונה כהלכתה, ואז התגלה אליו המלאך ההוא שנוצר, הפרקליט שנוצר על ידי המצווה, וזה עניין מה שנמצא כתוב בספרים, עניין המלאכים הנקראים מגידים. אלא שאם לא תהיה המצווה כהלכתה, יהיה המגיד ההוא מעורב טוב ברע, אמת ושקר. זאת אומרת, אז מה שיוצא שהאדם על ידי קיום המצווה, הוא יוצר את המגיד. עכשיו תלוי לפי איך שהוא יצר. אם הוא יצר מגיד שכולו בתכלית השלמות, בכוונה, דיבור ומעשה, בשלושת הרובדים עם כל השלמות, אז יש לו מלאך טוב. אם היה לו איזה פנייה ואיזה נגיעה בדברים, או כוונה שלו כמו שצריך, או דיבור לו כמו צריך, או המייסה לא היה בשלמות ובעידור, אז יהיה לו פרקליט שהוא חלק טוב, חלק רע, וגם מה שהוא יגלה אליו זה חלק טוב, חלק רע, לפי מה שהוא יצר. וזה בחינת המגידים, המלאכים, שהם מתגלים לאדם. בזמנו שאלתי את הרב ברום שפירא, לגבי הרב ניר בן ארצי, איך הוא זכה לראיות וכל הזה. אז הוא אמר לי, באמת אחד הדברים, הוא אמר שלוש אפשרויות שישנן, אחד מהם הוא הביא את העניין הזה שיכול להיות שהייתה איזו מצווה שהוא עשה אותה בכל כך שלמות וזה, שנוצר ממנה פרקליט חזק, שהוא זה שמדריך אותו ומגלה לו את הכל. גם, זה גם אמר.
המגיד של בית יוסף גם כתוצר.
המגיד של בית יוסף נוצר על ידי המשנה, לימוד המשניות שהוא למד. כן? אלא שאם לא תהיה המצווה כהלכתה, יהיה מגידו מעורב טוב ברע, אמת ושקר. וזה הרב מביא, יש פה שער רוח הקודש? מלאך, מלאך. מלאך שבא, מדבר, או אתה רואה אותו, או שומע אותו.
זה לא סתם השלוש שאלות בראש.
או מדבר מתוך גרונך.
זה מה שהוא אמר קודם.
מה?
מה, האם אדם יעשה מצווה, מצווה הכי
מביצועי זה,
צריך קודם
לעבוד את התהליך
קודם של מיום תענוגים באחייה ושתייה, כמחצות.
זה אחד
פעם. זה הקדמה בכלל.
זה הדבר, זה הדרך הכי ישרה ופשוטה. ההקדמה שהוא הביא, מה שמובא בשום תנא דבליהו, זה הדרך הכי פשוטה. ואדם אפילו לא צריך לכוון ולעשות כדי שיתגלו אליו, אלא ברגע שהוא בשלמות הרוחנית הזאת, מאליהם הם מתגלים ובאים אליו. עכשיו הרב מביא עוד אפשרויות, כמו באפשרות השנייה, כגון על ידי עשיית מצווה בצורה מיוחדת, שבצורה הזאת יתגלה אליו הבחינה הזאת של אותו מגיד, אותו מלאך. רק שנייה, פה הרב מביא בשער רוח הקודש בהתחלה. יבהר בו עניין הנבואה ברוח הקודש מה עניינה, וגם יבהר עניין המדרגות שלהם. בשער רוח הקודש בהתחלה, פרק א', דרוש א'. קראנו את זה, אבל זה חשוב לדעת את זה. דע, כי בהיות האדם צדיק וחסיד, ועוסק בתורה, הוא מתפלל בכוונה, ופה הרם מצריך את התנאים האלה, כן? ודאי הוא שאין לך דבר שאין לו ממש. כי אפילו אותו הקול היוצא על ידי הקעת המטה, אינו לבטלה, כנזכר בזו הפרשת שלח לך, ואין הדבר ההוא הולך לבטלה חס וחלילה, אך בוודאי הוא שממנו נבראים מלאכים ורוחים קדישים קיימים ועומדים, כנזכר בפרשת בשלח דף נונטט, וכמו שאמרו חז"ל, כל העושה מצווה אחת קנה לו פרקליט אחד, כי מדיבור האדם נוצרים מלאכים טובים או רעים כפי דיבורו. זאת אומרת, כשאדם מדבר טוב אז נוצרים מלאכים טובים, וחס וחלילה כשהוא מדבר לא טוב אז נוצרים מלאכים שאינם טובים, ובהתאם גם הם פועלים. כמו שכתוב בתיקוני, כי כשאדם עוסק בתורה אותם הקולות והבלים דנפקי מפומי, נעשים מרכבה אל נשמות הצדיקים הראשונים לרדת למטה ללמוד תורה לאדם. הוא כנזכר בסבא במשפטים דף קוף בית, קוף עמודה בית, עניין האבל והדיבור והכל, כמו שדבר עניין שלושתם מכמן בעזרת השם. אמנם הכל הוא כפי מעשה האדם, כי אם אותה התורה שיעסק בה קורא אותה לשמה, אז יהיה המלאך הנברא משם קדוש הוא מאוד ועליון מאוד ונאמן בכל דבריו באמת גמור, וכן אם קורא אותה בלי שיבושים וטעויות, אז יהיה המלאך ההוא בלי טעות, ויהיה נאמן בכל דבריו. וכן המצווה שעושה אדם, אם היא כתקנה, אז נעשה ממנה מלאך קדוש מאוד, וכמו שאמרו זל, כל העושה מצווה אחת, קנה לו פרקליט אחד. וכפי מה שחיסר מאותה מצווה, כן יחסר אור המלאך ההוא. לכן ככל שאדם משתדל בעשיית המצוות בהידור ובשלמות ובתיקון, כך הוא מוסיף תוספת אור לאותו מלאך שהוא יוצר אותו, שלא יהיה אומלל מסכן. ואומנם ודאי הוא שגדול הוא כוח המלאך הנעשה מעסק התורה, מכוח המלאך הנעשה על ידי אותה המצווה. זאת אומרת, על ידי לימוד תורה, המלאכים שנוצרים על ידי האדם הם לאין ארוך יותר גדולים מעשיית המצוות, ואין להעריך בפרטים. וזה עניין המלאכים המתגלים על בני אדם, ומודיעים אותם עתידות וסודות, ונקראים בספרים מגידים, כי אלו הם נבראים מעסק האדם בתורה ובמצוות. ויש אנשים שאין המגידים הנזכרים מתגלים אליהם כלל. זאת אומרת, זה לא תלוי במעשים שלהם, אלא כמו שהבעל שם טוב כותב, כלומר מביא שם הבעל שם טוב, ישנם כאלה שזה לא טוב להם שיתגלו להם המגידים, למרות שמבחינת המעלות הרוחניות שלהם והכל הם במדרגות גבוהות, אבל זה בשבילה הם לא טוב, לכן לא מגלים, כמו שמובא עם הבעל שם טוב, שהיה לו תלמיד חבר, שאמר לבעל שם טוב שהם היו חברותה. הוא אומר לו, כבודו יודע שמבחינת עבודת השם וכל כמו בדיוק כמוך, מה פתאום לבעל שם טוב מתגלים כל המגידים וכל הזה ולי לא מתגלה שום דבר. אמר לו, אם אתה רוצה אני יכול לתת לך שיתגלו אליך, אבל זה לא טוב לך, בשביל מה לך? אמר לו, בכל זאת. אז הוא נתן לו. אחרי 3 ימים הוא בא אליו, אמר לו, תיקח בבקשה את הכל חזרה, זה לא בשבילי. כן? אז זה תלוי לפי האדם והעבודה שהוא צריך לעשות בעולם.
אבל אמרנו שתכלית רוח הקודש היא כן, רוח הקודש כן יגיע אם הוא יגיע למדרגה.
מה?
כמו דיברנו קודם, שהתכלית צריכה להיות להגיע לרוח הקודש.
התכלית העיקרית, התכלית העיקרית היא דבקות. הדבקות היא לא, הדבקות יכולה לעבוד גם לידי ביטוי במגידים האלה שמתגלים לזה, יכולה להיות גם
בזה. זאת אומרת שזה מדרגה יותר גבוה, זה רוח הקודש הגמור, מה שהוא אמר.
רוח הקודש הגמור שזה הנפש.
זה ודאי טוב לכולם, כלומר, זה אין כאן דבר שמישהו לא טוב לו.
שהיא מתגלה אין האדם, כן.
המגידים אולי לא.
המגידים זה. ויש אנשים שאין המגידים הנזכרים מתגלים להם כלל, ויש מי שמתגלים להם, והכל הוא כפי בחינת נשמותיהם, או כפי מעשיהם, ואין להאריך בזה. יש מגידים אמיתיים לגמרי, והם הנעשים מהתורה, או המצוות הנעשים בשלמותם. יש מגידים משקרים בהם קצת דבריהם, יש בהם תערובת כזה ושקר, והטעם הוא כי אם האדם היה לו איזו בחינה רעה, או דבר שקר, באותה תורה או באותה המצווה שעשה, הנה גם המלאך הנברא משם הוא כלול טוב ורע. ובחינת הטוב שבו אומר דברי אמת, והרע שבו אומר דברי כסף. גם יש מגידים שנעשים מעולם העשייה בלבד. ואלו נעשים על ידי המצוות מעשיות הנעשות בלי כוונה. זאת אומרת, אם אדם עשה מצווה בלי כוונה, אז הוא יצר מגיד במדרגת עולם העשייה, שזה מדרגה תחתונה. ויש מגידים מעולם היצירה והם מעסק התורה, ויש מגידים מעולם הבריאה, כן, והם הנעשות מכוונת ומחשבת האדם בעסקו בתורה ובמצווה. אולי באיזה כוונה ובאיזה מחשבה הוא עשה את אותה תורה ואותה מצווה. אם הוא חשב לעשות את הלימוד עצמו לשם שמיים, יחד השם השם, י' כבבב, ככל הכוונות האלה, שיש להם משמעות עצומה מבחינת איכות המלאכים שנוצרים. ובכל עולם ועולם יש כמה וכמה חלקים ופרטים שונים זה מזה ואין להאריך. והסימן שנתן לי מורי, איך אדם ידע מה מדרגת המגיד ומה האיכות שלו, הוא בירותנו. אם הוא מעמד בכל דברה, זאת אומרת, אם כל מה שהוא אומר מתקיים, אז זה או, אז זה מתברר שהוא טוב. או אם כל דבריו לשם שמיים. זאת אומרת, האם גם המגיד עצמו, מה שהוא אומר זה לשם שמיים, או שהוא נותן עצות שהן טובות לך מבחינה עסקית וכדומה, אבל לא מעניין טוב את הקדוש ברוך הוא ולשם שמיים. גם לו יש אינטרסים.
יועץ כלכלי.
יועץ כלכלי לשם זה. זאת אומרת, אם הדיבורים שלו ומה שהוא מייעץ הם לשם שמיים, אז זה סימן שזה שהוא נוצר לשמה והכל. ולא יבטל אפילו עוד אחת מדבריו. וגם עוד סימן שהוא נתן לו, אם ידע לבאר רזי התורה וסודותיה. זאת אומרת, אם המגיד עצמו יודע לבאר רזי תורה וסודותיה, זה ודאי נוכל להאמין בו. ורזים דאורייתא. זאת אומרת, אם הוא יודע רזים דאורייתא, סימן שהמדרגה שלו היא גבוהה, היא מבריאה והלאה. אז זה מדרגה עצומה, זה אפשר להאמין לו. תלוי ברמה, שואלים אותו, רואים
מה
הרמה שלו. למשל, מארי קארו, כתקופה מסוימת, אחרי תקופה מסוימת, הוא שחרר את המגיד שלו. הוא לא רצה יותר לשמוע ממנו. אמר לו, לא רוצה יותר לשמוע ממנו. כן.
כל הספר מגיד משרים זה רק תקופה מסוימת?
כן.
הגאון תמיד לא רצה את הדבר.
מה?
הגאון לא היה מקבל אותם אף פעם.
הגאון לא קיבל אותם, כי רוב המגידים בחוץ לארץ הם מעולם העשייה. ובעולם העשייה המגידים הם רובם רע ומעוטם טוב. אז זה מתחיל להסתבך איתם, חבל לו.
אבל
כתוב
שיש בחינה של ארץ ישראל, כל צד מתגזר
בפרה בתורה. אז תלוי בזה. הבחינות, תכף אנחנו נראה פה שהמדרגה היותר עליונה זה לא מגידים. אלא זה נשמות נפטרים וצדיקים, וזה כן היה מתגלה להגרה, היו מתגלים אליו נשמת משה רבנו, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, היו מתגלים אליו, אותם הוא כן קיבל, נשמע צדיקים הוא קיבל, מגידים הוא לא הסכים לקבל.
איך, מה, הוא יודע, מתי זה מגיד ומתי זה נשמה של מישהו?
הוא שואל אותו.
הגאון יודע.
אז הוא שואל אותו, אז המגיד יורך להגיד, אם הוא מגיד של שקר, אז הוא אומר לו שקר.
עוד זאת, הוא לא יודע, הוא לא יודע בלי שאלה.
השאלה לא יגיד,
הם יודעים בלי לשאול, אבל הוא כבר, הוא מגיד לי את זה.
כן. וכפי דבריו נוכל לידע ולהכיר גודלו ומעלתו כפי ידיעתו. זאת אומרת, לפי הידיעות של המגיד, אתה יודע מי הוא. ופה בהמשך הרב ממשיך להסביר את כל העניינים האלה, מה נוצר מהדיבור, מה נוצר מההבל, מה נוצר מהקול של האדם עצמו, את כל הדברים האלה. זה מבהיל, הארי הגיע לדברים, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. אמן. אז זה בחינת המגידים שנוצרים על ידי הלימוד והתורות שאדם לומד והמצוות. השלישי הוא שעל ידי חסידותו כנזכר לאל, יתגלה אליו אליהו זכור לטוב, וכפי חסידותו תגדל גילויו אליו. זאת אומרת, גילוי אליהו יש לו מדרגות, יש לפעמים שהוא מתגלה באורח שכל, לפעמים מנצנץ לאדם ולא ממש גילוי שלו, הקומה מכותב שהגילוי העליון ביותר של אליהו הנביא זה שהוא מתלבש בגוף ובא לאדם ויושב ולומד איתו באוהל המזה כמו אחד האדם. ואז אליהו הנביא מחויב בכל המצוות כולה, מחויב בהנחת תפילין ובתפילה ובהכל, שזה המדרגה העליונה ביותר שיש לגילוי אליהו, שזכו לה הארי והבעל שם טוב ועוד צדיקים עליונים. זה המדרגה השלישית, שזה גילוי אליהו. המדרגה הרביעי גדולה מכולם, והוא כי יזכה לשיגלה אליו איזו נפש מהצדיקים הנפטרים הראשונים. זאת אומרת, זה מדרגה שהיא יותר גדולה מגילוי אליהו, היא יותר גדולה
מכולם,
שמתגלה אליו נפש של אחד הראשונים, והוא כי יזכה שיגלה אליו איזו נפש מהצדיקים הנפטרים הראשונים, אם מאותם שמשורש נפשו כנודע או מזולתם, אלא מפני שעשה איזו מצווה כתיקונה כמוהו, כמו אותו צדיק שהיה בזה, והזוכה למעלה זו ישיג לשיודיענו חוכמות וסודות גנוזים שבתורה עד להפליא, וכל זה כפי מעשיו. זאת אומרת, ברגע שמתגלה את נשמה של צדיק מדורות קודמים, אז היא כבר מתחילה ללמד את האדם רזין דאורייתא וסודות התורה לפי מה שהאדם מסוגל לקלוט.
גם מזה לא היה
מסוגל. ‫הצדיקים
הופיעו
בכל
מיני דורות ‫בגלל גלגול.
‫כן. ‫אז
גם בזה יש מעלה,
‫אם הוא
ראה
אותו בגלגול הראשון שלו?
‫או לפי המעלה של
ה... ‫או זה משנה במה הצדיק הזה ‫היה עושה באוי למה,
‫באותו
באוי למה זה, ‫או שמביא לדבר לי שהוא
לא יודע מה, ‫הוא אמר, מצווה שהוא היה רגיל לעשות אותה.
‫מבחינת...
‫המגיד, נשמה שבא...
‫הנשמה, הנשמות כולם לומדים ‫רזין דאורייתא למעלה, ‫אז מה שהם לומדים למעלה, ‫הוא בא ללמד אותנו למטה. אז אצל הקומרנה כתוב שמה שהוא היה לומד למטה, היו לומדים למטה. ככה מובן, שאומר שאת התורה הזאת שכתבתי, לומדים בגן עדן ביום.
זה משהו שלפעמים כל מיני צדיקים קודמים, כל מיני סודות בסוף, כן, צריך חסידות רואים. אז זאת אומרת, באו אליהם צדיקים, או נשמות צדיקים, וגילו להם פתאום כל מיני גילויים.
שזה מדרגה עצומה, הדבר הזה עצמו. והזוכה למעלה זו ישיג לשיודענו חוכמות וסודות גנוזים שבתורה עד להפליא, וכל זה כפי מעשיו. החמישי והגרוע מכולם, כי ראה בחלומותיו ענייני עתידות וחוכמה קרובים אל רוח הקודש, שזה כבר עניין של החלום עצמו. טוב, פה הרב מביא לכאורה, זה הדרך בינתיים מבחינתנו, הדרך הכי קרובה אלינו, שנגיע אליה, בלי נדר נראה את זה בפעם הבאה.
בחלומות?
כן. רבי... טוב, יכול להיות הרבה פעמים שאדם הולך בדרך הנכוחה ויום אחד הוא לא עשה תשובה כמו שצריך ולא תיאר את עצמו כמו שצריך ועשה ייחודים ונפגש עם כל מיני גורמים זרים שמתאים אותו לכל מיני דרכים משונות, ואז פתאום רואים שאדם משתמש. זה צריך הרבה זהירות. לכן מה? פה הוא מדבר על כל הנושא של ההשבעות והזכרה בפה, שאדם מזכיר בפה. לא, ייחודים שאנחנו עושים במחשבה. מה?
ייחודים בפה או ייחודים במחשבה?
בפה. מה שאנחנו עושים במחשבה...
לא משבש?
מה?
לא משווה,
זה מסוכן. מה שאנחנו עושים, גם זה שאנחנו עושים במחשבה, זה צריך להיות לפי כל הכללים שאנחנו לומדים. סור מרע ועשה טוב. אבל אם אדם לא סר מרע, אלא אותו דבר כמו שבלימוד תורה שהחוזה מלובלין אומר, שאדם לומד תורה בלי לעשות תשובה לפני שהוא לומד, עליו נאמר ולרשע אמר אלוהים מה לך לספר חוקן. כן? למה? כי אדם נכנס אל הקודש, צריך להיכנס בתארה. קל וחומר לייחודים שזה קודש הקודשים. שלקודש הקודשים אדם צריך להיכנס לתארה. זאת אומרת, להקפיד על הנושא של התבילה כשהוא צריך. להקפיד על ינש של חזרה בתשובה. בלי להיות טהור מבחינת תארה של מקווה, בלי חזרה בתשובה לפני עשיית ייחודים, אסור לאדם לעשות. לא לעשות את זה. מה? זה פשט לך, זה עוד לפני ש... אחרי שהוא עשה את כל זה. כן?
זה
עשינו כבר, אנחנו בסוף הספר, רב מוישה. זה בסוף הספר אנחנו. אבל, זה לכן, אבל הדרכים האחרות שמנינו פה, שזה למשוך על עצמו את שורש נפשו העליונה, עסק התורה על ידי מצווה שמתגלה אליו מגיד, הדבר השלישי שהתגלה אליו אליהו זכור לטוב, וזה בלי השוואות ובלי ייחודים בלי כלום. כן? מה? גם התמימות מועילה. להתגלות נפש של צדיקים מסוימים, כל הדברים האלה הם דרכים שהם לא בהשוואות ולא בכלום. זה דרך הניחוחה שהמערכו מדריך את האגן שילך בה, לא בהשוואות ולא בהכרחה שהוא מכריח את העליונים שהתגלו אליו. כי אם בכוח מעשיו הטובים ובקדושתו, כן, שזה מה שהרב מביא, שאדם מגיע לדברים האלה לא על ידי ההכרחה של השוואות וכדומה, אלא מכוח מעשיו הטובים והקדושה שלו, אז ודאי שרוח הקודש הטהור ישרה עליו. כי אדם יכול לזכות ברוח הקודש, אבל רוח הקודש לא בטהרתה, ורוח הקודש לא בטהרתה, היא יכולה גם כן להזיק לאדם. אדם, כדי שיזכה, צריך לזכות לרוח הקודש בטהרתה.
כל אחד יכול לזכות לרוח הקודש. כל אדם יכול לעשות דברים
מסתובבים
בהשוואות או...
השוואות. יש לנו, למדנו את זה שהקדוש ברוך הוא גזר גזרה, שכשמשביעים את המלאכים ואת הכוחות העליונים, יש פה ליקוטי תוירה, שער המצוות, שער המצוות.
ניקח אדם שהוא...
השבעות
תגיד אותם אתה תהיה חם ים של הסגות עכשיו זה
עבוד עליו יסיק תערובת של טוב ורע
זה
אפשר תעמי המצוות גם הכל האדם יכול, זה יכול להיות מצד של
הקדוש,
שער המצוות, לא משנה, אבל פה גם
חושב.
הנה, יש פה בסדר. טוב לאדם לצייר אותיות הוויה תמיד בציורו נגד עיניו, וזה סוד שביתי השם לנגדי תמיד, ואז גורם להביא רעה בלב האדם מן השם יתברך ולזכך הנפש. המשתמשים בשמות הקדושים או בהשוואות, כן, גם משתמשים בשמות או בהשוואות, עונש גדול מאוד, וכמה פעמים יהיו לבטלה. זאת אומרת שהוא משביע לבטלה, או שהוא לא ראוי גם כמזה, לכן באים בפי ברכות לבטלה תמיד, כי עבירה גוררת עבירה. ואני שאלתי למורי אם מותר להשתמש בהם כמו הקדמונים שהיו משתמשים כדי לידע החוכמה, והשיב לי מורי זלה כי אותם החכמים היו משתמשים בשמות הקודש לפי שהיה להם אפר פרה, כרבי טרפון, אבל אנחנו תמי אמת ואסורים בדברים אלו. ואפילו אותם השמות שבידינו הם מוטעים והכל אסור. ואם היה איזה אמיתיים הם מותרים. עכשיו הוא אומר ככה, מורי זלהג שהיה קורא ומזדמן לו שם כמו שר מתת, לא היה מוציא בפיו, אלא היה אומר מתת. ואת סמך מהם היה קורא אותו סמך מהם, אותיות ראשונים. ואתם אמר לי, כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את המלאכים, ציוון, כשיקראום או כשישביעום, שיבואו. ברגע שקוראים את השם שלהם, או משביעים אותם שיבואו. ולכן כשאדם מזכירם, חושבים שקוראים אותם. אז פתאום מתעורר, ובאים כששומעים את שמה, וכשבאים ורואים לבטלה, יבוא נזק לאדם מזה. ולזה צריך להיזהר מלהזכיר את השמות של המלאכים.
והם הזכיר מה יעשה?
כאן.
אולי להגיד לשבח, אולי משהו שהוא, לא, שלא יחשב שזה בחינם. אולי אפשר להגיד את זה
מאלה
דברים, איזה בקשות. זכותו
תגן על... השתבח שמו על מלאך, אי אפשר להגיד.
לא, שמו...
לא, הוא מדבר...
אתה כביכול, אמר לו שאנחנו משברים אותו. אני לא שואל, אני שואל, זה הכל שאלה, אני לא אמרתי, אני לא אמרתי, אני שאלתי, זה הכל שאלה.
כשבאים ורואים לבטלה...
זה כל שאלה אני שואל, לא יודע.
וכשבאים ורואים לבטלה...
הם כבר הסכים.
זכותו תגן עלינו. תגיד לו זכותו תגן עלינו. וכשבאים ורואים לבטלה יבוא נזק לאדם מזה, ולזה צריך להיזהר מלהזכיר. יש הבדל בנוסח בין ליקוטי תורה לשאר המצוות. יש קצת שינויים בנוסחות שהן מהותיות מאוד, כן? אפשר להסתכל שם לעשות את ההשוואות בשאר המצוות. זה טעמי המצוות ויש שאר המצוות. יש הבדל בנוסח קצת.
ודורא, הבן שלך אם מביא באיזה מקום אומר, כדי שהאדם ישלב את שם הוויה עם השם שלו.
כן.
זה רק השימוש הזה מותחה, אולי בימים לא היה טוב, אבל מותח לעשות, פה שמענו שהכל עשו, הוא אומר עליו, הכל עשו.
הוא משתמש בשמות הקודש, משתמש בשמות.
זה
לא משתמש
בשמות שלך, לכוון שם, לכוון את השם שלך עם ה...
זה אומר, זה שלם את האותיות שלך.
במחשבה, מחשבה. או בכתיבה ממש לעשות קמאה?
כן. לא, קמאה לא שאלה, לא
אמרנו. לא, לכתוב...
איך אמר הרב?
לכתוב את זה בשביל לראות את זה מול העיניים, ושקל לעשות
את זה. אם הבן ישחי אומר, הבן ישחי אומר?
לא, אני שואל, אני
שואל. הבן ישחי אומר שכן.
לא לעשות קמאה, זה טוב שיהיה לי קל. טוב שיהיה לי קל.
אבל אם הוא שם כשמות בני אדם, מיכאל, גבריאל וכן נדר זה, מותר להזכירם ואין חשש בזה. ואם הוא אהוב מעליונים ומתחתונים, יודע שמעולם לא חטא, יוכל להזכירם ואין חשש שיזיקו הוא. לכן הרב קוק כותב שדיברנו על זה כבר פעם, מי שנהנה מגיע כפיו ולא מקבל מתנות, יכול להזכיר את השמות, למה? כי הוא אהוב למעלה ונחמד למעלה, כמובן שיהודי ששומר תורה ומצוות והכל, כן? אז זה אומר הרב קוק באגרות שמותר לו להזכיר את השמות כיוון שהוא אהוב למעלה, כי הגמרא בברכות אומרת, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. אז זה מעניין התשובה הזאת של הרב. זה הייתי... זה אולי מסתדר עם באמת מה שראיתי, ראיתי הסכמה של, של הרב קוק לרב מחלוף אמסלם. הרב מחלוף אמסלם הוא היה, הגיע ממרוקו לארץ, והוא היה רבו של הרב חרלף מקבלה. יש פה את הספר שלו, הבאנו אותו. והוא, כל מה שמשופר הסיפור עם הרב והכותל שהיה באנגליה, והם מתקשרים, מתקשרות והכל, זה כל זה דרך הרב מחלוף. אז הוא כתב ספר בקבלה מעשית. יש שם המון קבלה מעשית, איך להשתמש בשדים, איך להשתמש בזה, כל מיני סיפור. ואני רואה שם הסכמה, איזה הסכמה נלהבת של הרב קוק והרב חרל"פ, מדהים. כן, מחלוף אמסלם, הוא, הרב חיים גבעתי, נתן לי את הספר, הרב חיים גבעתי נשוי לנכדה שלו. נשוי לנכדה שלו, של הרב מחלוף, כן. הוא הביא לי את הספרים. חיפשתי אותם הרבה זמן, בסוף הוא, יום אחד הוא הביא לי את זה מתן, אמרתי לו, איפה לך? הוא אומר, אשתי, הנכדה. אז, הוא מביא שם הסכמה מדהימה, אז אמרתי לה בברו, מה זה הסכמה? הרב קוק נותן הסכמות על קבלה מעשית, מה זה? אמר לי, כן, זה דברים שמישהו ברח, הוא נתן הסכמה. יש לו הסכמה מאוד מלהבת שם. והרב מחוז הזה, כמו כל האחת ממרוקו, מעולם לא קיבל מתנה, אם אני מגיע כפן, הוא היה חכם בעצום, יש לו ידיעות עצומות בקבלה הזה. אתה רואה שלפעמים תלוי מי אדם, אם הוא ראו למעלה וזה, אז גם הרב קוק מוכן לתת את זה הסכומה. אז יכול להיות שאת האיגרת הזאת על ההשתמשות בשמות הקודש, אולם כתב בעקבותה. כי הרב חלף היה מאוד קשור אליו. כל הלימוד קבלה של הרב חלף היה דרכו. כן.
זו
לך הרסת
את
זה
בישראל?
מזכיות, איך קוראים לו? הנה. תפוחי זהב במזכיות כסף. הנה, ספר בפנים. זה באמת... יש לו פה... בזמנו מישהו הביא לי את התמטות של הספר. הנה, הסכמה מהרב אברהם יצחק הכהן קוק. הנה הלום ראיתי באורו עיניי מהירות כזוהר אשר אליו הביא איש חי אליש ולוי הזקן הנורמם סבא קדישה סופי תעלומות וגנזי מסתרות וקשת מהרב רבי מחלוף אמסלם שליטה בספרו הנכבד והקדוש אשר פיל יקבלנו תפוחי זהב במשקיעות כסף וכאשר עבדתי על מקומות אחדים מספר הבעיר הזה ברכתי בלבדי ליוצר המאורות על אורו כי כל ברוך נותן חוכמה לחכמים אשר נתן בחוכמתו לכבוד החכם המופלא מחבר לסדר דברים ערבים מקובלים והשכל ודעת ולפרש כמין חומר גנזי מסתרות על פי יסודות חזקים כראי מוצפים מבארות רבותינו המקובלים כמי ותראי ובייחוד מכתבי הקודש ובואו דיפור את סתימה עם מרן הקדוש האלוקי הארי ואני מחותם בברכה לכל הלוקח את הספר התורה הזאת להביא את ביתו ברכת חייסה לכבוד היי גברה רבה ויקירה המחבר הנעלה וניסה ינו בשיבה טובה היה מאוד מבוגר וזה
שמכיר אותו
כן, הם היו פה ביחד בירושלים ועינה ועינינו תראינה מהרה המלך ביופיו והרמון על מכונו כנהר ונפש מברכם ואחר כך מביא הרב חרלת יש פה כל רב שמשון צבי הורוביץ זה שער השמיים כולם פה נתנו לו אסכומס לספר ויקו הרב חרלף החכם בא ממערב עתה והייתי מתנית בידו הספר הגדול תפוחי זהב במשקיעות כסף הוא נהיו הרב החכם המופלא מלא בברכת תורה מסוד קדושים נאמן פלקל ודרדן נר המערבי וסבא קדישה המעורב רבי מחלוף אמסלם והם מידי נתוודעתי עם החכם הרב כן הנפלא והמרומם על הזה, ראיתי כי ליבו ראה הרבה חוכמה, ומשמע יקזחו לו לחבוק בזרועו, חוכמות נפגבות ותבונות שנראות להשיג תעלומות וצפוני עם התמונות, ובספרו הגדול הגדיל לעשות לסדר בסדר אלפא ביתא, מפתחות גדולות וכללים נמרצים בחוכמת האמת, לפי סופרים וספרים, בחוכמה פותח שערים לכל הבאים, בסוד ישרים, כל הרב אומר ברכי, חסדאים, מילים, יקרים, מפנים ותמימים, ולאשר בדעתו, של החכם המרומם שליט על עסקות גם אחרים בעמדו של עמל שנים רבות ובחכמתו הנתגבה שאופנן בה מעת השם מבר הופכת להפיץ מהיונותה פוצה לחלקם ביעקב וכן ואימן יראו מביני מדע וימצאו בם חפת ואין בידו מוצא לכסף ההוצאות המרובות הנדרשות לספרי הגדול בכמות ובאיכות אבקש למד כל שוחרי תורה ולגביה מנו הקדשים ישקו קחו לכם הוא חתן אותו הסתם, הרב חרלף ישב איתו כדי להוציא את הספר. אז יש לו פה למשל, ספר מאוד מיוחד, אתה רואה את הידיעות שזה מדהים גם, יש פה המון דברים שלא יודע מאיפה הוא לקח אותם באמת. הוא סידר את זה על פי ענפים, ענף אין סוף, ענף כתר, עד ענף המלכות. לפי הענפים עצמם, ואחר כך הוא הביא ענף הנקוד, חוכמה הנקודים, כל הזה, אחר כך הוא הביא את ה... גם כן שימוש בכל מיני דברים. יש איזה זה שהאמת היא שגם הערים מביא את זה בסוף, שישנם 70 יהודאים שהיו משתמשים בהם, גם מביא, אבל הוא מביא פה את איך לעשות את זה איתם. מה? זה מה שהגמרא מביאה לגבי יוסף מויקר. אז זה העניין של ההשבעה של השמות עצמם, שבזה צריכים הרבה זהירות. עכשיו, כל החמישה דרכים שהבאנו פה הם דרכים שבעצם לא מכריחים, אלא על פי הקדושה, לפי הקדושה שאדם מתקדש בתורה ויראת שמיים במידות, ממילא הבחינות האלה זוכה בהם ומגיעות אליו. עוד יש דרכים אחרים על ידי מעשה, ועבריהם בחלק הרביעי, והם להמשיך עליו אחד מחמשת אופנים הנזכרים. אף אם לא יבואו מעצמם, נותחי קדושה וטהרה גדולה, כדי שלא יהיה בהם תערובת כניסה. זאת אומרת, הדרך הישרה שאדם יהיה צדיק וקדוש וטהור, ויזכר את המידות שלו ואת הכל, ואז הם באים מאליהם. הדרך השנייה, אם הם מצד עצמם לא באים לאדם, ואדם חפץ ורוצה בהם, אז יש לרב דרך נוספת בדרכים ואופנים איך לעשות ואיך לייחד יחודים כדי שיבואו, אבל זה אדם צריך להביא את עצמו למצב של קדושה וטהרה גדולה כדי שלא יהיה בהם טהור ואת הנזכר.
אז
אם
אנחנו שרים מגיע לקדושה וטהרה,
כנראה שהוא יכול להגיע לקדושה וטהרה ועדיין לא ישרו עליו. יכול להיות כאן.
לא רוצים לעבור שלא יעבור.
העניין הקודם
יש לה איזה לדעת.
שהרב כדורי משתמש בה. הוא אומר שאם זה בדרך תמילה, לא כך לך להשוואה, אלא בדרך תמילה למצוא, זה נותן לך לדעות את אותם דברים לעשות, אבל בדרך תמילה.
כתיבת כמו זה כתיבת כמאות. לא
כתוב בקנה,
יש את הכל. יש גם מהרשא את התפילה עם כל השמות שהוא מביא שם עם כל הזה, זה גם לא פשוט. והשבעות, הוא מזכיר השבעות שם ממש, אבל יש תפילה מיוחדת שבשומעי התפילה היו מזכירים אותה בישיבת בית אל, עם כל מיני שמות וכל מיני זה. דרך תפילה יכול להיות שזה יותר קל מהבחינה הזאת, היא שאתה לא מכריע, כי כל עניין הזה של ה... של ה... של ה... זה, זה דווקא לכאורה בהשבעה, שמשביעים אותם, כי ההבדל בין ליקוטי תורה, בליקוטי תורה משמע שעצם ההזכרה שאתה מזכיר אותם הם באים. בשאר המצוות משמע שרק אם אתה משביע אותם הם באים, אבל כשהם שומעים את השם שלהם אז הם מתחלחלים, כי הם חושבים אולי אתה עומד להשביע אותם, ועל זה שהבהלת אותם הם מרגילים אותך. פעם משמע בשאר המצוות. זה הבדל בנוסח, זה שונה. עכשיו מבחינת הנוסח באמת העניין של שאר המצוות הוא הרבה יותר מדויק, כי המערך הוא בעצמו כתב את הדברים בעצמו. לכן הלשון בשאר המצוות הוא שונה.
שמות השם המותרים
עליה, שמות הקודש של הקדוש ברוך הוא, אין בזה שום בעיה. שאלה
גרם יוצרות
המשכה קדושה. הן ממשיכות קדושה, אבל זה לא בחינה של השבעה כמו במלאכים עצמו.
אני יודע, כאילו.
זה ממשיך קדושה. כל מקום אשר תזכיר שמי יבוא אליך, אזכיר שמי יבוא אליך וברכתיך. יש עניין של הזכרת השם עצמו, משרה שכו קדושה. מה?
מה
לדבר
עם המלאכים? אפשר לדבר עם השם.
אין מקום פנים מנה, אז מה? זה מה, יותר חזק השם שלו?
הערה יותר, יש הרי המדרגה של אור הכתר היא לא כמו חוכמה, חוכמה לא כמו בינה. שאלה, זה הערה מהירה?
לא,
אז הוא אומר, צריכים קדושה וטהרה גדולה כדי שלא יהיה בהם תערובת כנסתר. אומנם בדרך הראשונה היו דורכים באף בדורות הראשונים, כמו שכתב הרמב"ן, זיכרונו לברכה, בפסוק, ולדבקה בו, ובאיגרת הקדושה אשר חיבר בפרק החמישי בעניין בן עזאי, שהיה יושב ושונה והאש מלהט את סביבותיו. שזה עניין של הקדושה והדבקות, להידבק בשם, שיבית השם למגדיל תמיד, בלי כל ההשבעות. וזה אלא רק מצד עבודת השם של האדם, ממילא האדם זוכה לאותם המדרגות. השער השמיני, לבאר, רבי חנניה בן הגדול, בדרך קצרה נכון. אז אחרי שדיברנו, מה זה? אמרנו זה, לא?
לא.
השער השמיני, עמוד קוף, לבאר הנהגת הבעל להתקדש בזמננו בדרך קצרה מאוד.
זה
כאן. צריך שיזדכה חמישה זיקוחים. הראשון הוא קודם כל צריך לשוב מכל חטאיו, הן במצוות לא תעשה, הן במניעת קיום מצוות עשה, הן בכל דברי סופרים, הן מכל מיני מידות מגונות, ולא ישוב עוד עליהן. הוא מפרט מכל חייבי קריטות ומיטות וחילול השם, שצריך זהירות גדולה בהם, ובשמירת שבת, ומן הנידה ומכל מיני קרי, ומן השבוע אפילו באמת, ומהסתכלות בעריות, ומלשון הרע ומרחילות ומלצנות ושיחה בטלה, והתרחק מהגאווה והכעס והקפדנות והעצבות, והתנהג בענווה ובשפלות, ויהיה שמח בחלקו.
מה?
זה
ממש...
דעת בענבה ובשפלות.
מחילה כבודו. כבודו עובר על איסורים שחייבים עליהם מיטות, סקילה,
סופי. אהבה, ענבה, שפלות, חילות,
שפלות, חפתלה. זה כבר, על מה יש לך להתגאות? אני מכיר את ההוא שאומר לנו את זה.
ואתה
כבר,
אין לי
על מה
אני מתגאה.
זה כבר מסתבר שאין בגאווה הזאת ממש. כן. קבל נזירות זה נדר, אבל אם אדם נדרי זירוזין מותר, שבועה לאמת במקום שמותר, יש גדרים, איפה מותר לו, אבל סתם שאדם נשבע למישהו על האמת, צריך להיזהר. מה? אבל לא בבית דין.
לא לכם הפוך חילול השם. השם זה גיטלו,
מה? חילול השם,
הוא
קורא את זה חילול השם. חילול השם זה איסור הרבה יותר חמור.
אבל לא חייבים מיטת המקום.
כל קריטות ומיטות בית דין, אדם על ידי תשובה ואיסורים מחפר על עצמו. על חילול השם, גם איסורים לא עוזרים. מיטה. יש תשובה על חילול השם. יש, הערים, כלומר, נערים מביאים תשובה על חילול השם. כן. אז זה דברים שאדם, אדם בדרך... מה? אני חשוב כמת.
אבל זה אחרי ארבעה, לא? אחרי ארבעה.
לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא את האדם למצב שהוא אומר שזה יותר גרוע ממיטה. אז התברר שנתנו לו משהו יותר ממיטה, צריך להפחית לו מהעונש.
לגמרי,
תדעו לשם צריך שמירה עצומה מזה. על כל פנים זה דברים שאדם צריך להיזהר מהם ולעבוד עליהם. הנפקא מינה שאדם יהיה מודע לנקודות האלה וישוב עליהם בתשובה. זאת אומרת שגם את כל תהליך התשובה של הוידוי וקבלה והכל, כדי שיהיה נקי מהדברים האלה, אמרנו שיש הבדל עצום בין אדם שמנקה את עצמו למנקים אותו. כשהוא מנקה את עצמו על ידי חזרה בתשובה, אז זה נמחק כלא היה. אבל כשמעוררים אותו לנקות על ידי איסורים, אז זה נשאר, נשאר הרושם של זה. כן. הזיכוך השני, אחרי שהוא זיקח את הזיקוך הראשון בסור מרע, הזיקוך השני בקיומו כל רמ"ח מצוות עשה דאורייתא ודברי סופרים, ובפרט קביעות עיתים לתורה. זאת אומרת שיקבע לעצמו זמנים של לימוד, שבזמנים האלה הוא לא מדבר לא בפלאפון, לא משוחח, לא מבטא, לא הולך לחתונה, לא לכלום. זה זמנים שהוא לא מוותר עליהם לעולם. למשל בעולם החרדי קבעו בדרך כלל קביעת עיתים בלילה, שיש בעיות של חתונות וזה, אז קבעו שלומדים בלילה מ-6 עד 8:30, 8:45. זה זמן שלא הולכים לחתונות. הם באים אחרי זה למסמכים. מ-9:30 והלאה הם באים לשמח את החתן והכלה. כדי, עושים לעשר? כדי לא לבטל את ה... 20:10, כדי לא לבטל את הלימוד בלילה. יום אחד מלילותיו שלא ילך סתם, אז אצלם יש להם זמן 20:10, הם באים לשמח את החתן והכלה. עד אז הם יושבים, לומדים. כדי לא לבטל את הקביעת עיתים לתורה. ותפילה בכוונה, וברכת המזון, ובכל ברכות הנהנים, בכוונה. ולאהוב כל אחד מישראל כבת עינו, כן? אהבת ישראל, שכל אחד ואחד מישראל לאהוב אותו, ולמצוא כל דרך לשמח אותו ולפרגן לו, ולכבד את השבת בכל פרטם, שזה עניין של נוסף לאיסורי שבת, להיזהר חס וחלילה לא להיכשל מאיסורי שבת, גם לכבד את השבת בהידור, באכילה, בשתייה, בלבוש נאה, להשתדל להקפיד בגדים של שבת, אומר הארי, לא ללבוש אותם ביום חול. לא את החליפה, לא את הנעליים ולא את הכיפה. משקפיים, יש שאלה בזה, יש כאלה שמחמירים לקנות משקפיים מיוחדות לשבת. אחרי סעודת מלאה ומלכה, מה זה? אתה מלווה את המלכה? הערת שבת עד חצות. אנחנו היינו מאז ומעולם מקפידים על נעלי שבת. מאז שהיינו ילדים קטנים, היו לנו נעליים ליום חול ונעליים לשבת. זה הרגיל אותנו תמיד. נכון ככה?
כל הספרדים. כל הספרדים.
נעלי שבת ונעלי שבת.
שיהודי הולך לחתונה. הוא לא הולך לחתונה
בגדים של
יום חול,
הוא הולך
בגדים של שבת
לחתונה. מה אתה יודע?
אני שואל, אז מה ללבוש? גדים
מכובדים
ביום חול. אבל
הוא בדיוק
הוא משתמש לחתונות
בגדי שבת. הארי מזהיר מאוד לא להשתמש בבגדי שבת ביום חול.
אבל החתן, החתן זה נקרא דבר מכובד מאוד של חמישה...
אבל זה לא כמו שבת.
החתן מכובד, אבל לא...
לא, אבל אנחנו לא משאיר לך בלתו,
אז... אז לא יש חליפות מכובדות ליום חול.
למה זה עושה? אני אעשה לך, אני אשבס.
ביום סוף אנחנו ממילא בגדים אחרים.
אבן ישראל היה לו כמה חליפות לשבת, ליום טוב, ראש חודש, אבן ישראל היה לו חליפה ליום טוב, לחוש חודש ולכל המועד,
ולכל
דבר חליפה
במקום. לא מקפידים. הארי משהו מקפיד מאוד שלפחות את בגדי שבת לא ילבוש ביום חול.
גם בגדים פנימיים או שזה לא?
בגדים פנימיים, כמה שאדם יכול לייחד בגדים לשבת, שיהיו מיוחדים לשבת זה טוב. יש לזה עניין. כי הבגדים של חול, אנחנו כשאנחנו עושים תבילה בערב שבת, אז מה אנחנו עושים? תבילה ראשונה להסיר את הלבושין של הנרנחאי של יומי החול, לקבל לבושין לתוספת נשמה מזה. זאת אומרת קודם כל צריך להסיר אפילו את הרוח, מסירים רוח של ששת ימי החול, מקבלים רוח של שבת קודש מעולם הבריאה. אז קל וחומר אומר הרב שגם בחיצוניות וגם בפנימיות, גם בלבושים החיצוניים, שיהיו לאדם לבושים מיוחדים לשבת. צריך להשתדל לזה, אדם צריך להשתדל להקפיד על זה כמה שאפשר. הרב מביא שהבגד של שבת יש בו קדושה מיוחדת, זה בגד של הקדוש ברוך הוא, ושאדם יכוון את השם של הבגד הזה, זה מביא עליו קדושה עצומה בשבת.
הבגד של שבת?
הבגד של שבת. עכשיו שאר הכוונות.
אתה לכוון את השם הקדוש על שלוש
מסכים. כשאדם לובש את ה...
אני מכוון את הכפתור האחרון.
למה לא בראשון?
זה לא, עדיין לא לבוש, רק שאני... אמרתי לפרטיש, אז אני מכוון.
כשמתחילים ללבוש. כשאדם מתחיל ללבוש, יכוון את השם. אם אין לו, אין לו, אבל אם יש לו, למה? כתוב שהוא יכבד אותו בכסות נקייה?
יש
לי
נהל קדוש את הבגדי שבת
נהל
כתובה
במקווה? אני לא יודע שאני אותו בגדים. לא חייבים. לא חייבים.
האם
אם
יש
כאלה
בשבת?
מה? אפשר, כן, הרב גדזצל. הרב גדזצל מ-12 בצהריים כבר היה עם בגדי שבת לבנים, עם השטריימל, יושב ולומד שער הכוונות בענייני שבת.
כל שבת?
כל שבת.
שער הכוונות בענייני שבת?
כן, ביום שישי. זה ביום שישי ב-12 הוא כבר היה יורד לכל...
12 לפי השעון.
זה תמיד היה יוצא בדרך כלל אחרי חצות. זה היה כבר עם הבגדי שבת, מוכן. זה מדהים, שצריך לראות.
זה
נזכה
גם שהגעת לעזור את השעות?
מה פירוש?
יש שעות
משתנות? שעות זמניות או לא זמניות? לא, הוא לא היה נוהג לפי הקומה.
זה לא התקרב. הציבור בכלל
מסתכל. הם לא, הוא לא ידע מזה בכלל ממה שכתוב בקומרנה בנושא של שעות זמניות.
אבל חוץ מהקומרנה, אולי ישוב שהקומרנה
נהגר,
הוא
אף
אחד לא
נכון? יש הרבה ראשונים מהפוסקים עצמם שמגיעים את החולקים.
אה? הם לא היו נוהגים.
היו נוהגים, כל רבותיו של הקומרנה היו נוהגים, עד הבעל שם טוב. אה? מזמן, לפני
50,
לראשון
חודש, כבר הרעש השבת. יש איסור
להניח
תפילין?
לא. בחצות? הבן ישי חי מביא שלא להתפלל תפילת מנחה, מנחה, עם תפילין, כיוון שכבר מתחילה הערת שבת.
איזה מנחה גדולה?
כל מנחה. ברגע שאתה מתפלל מנחה, יש כבר סדר של עליית העולמות במנחת ערב שבת. אז מי שם אומר כבר כיוון שמתחילה הערת זה? לא. אבל לפני שאדם מתפלל מנחה, אפשר עוד להניח תפילין, אין בעיה.
משמע בגמרא שאפשר לצאת עם תפילין אפילו ממש סמוך לכניסת השבת, כי בן אדם לא שוכח עוד
בשבת.
זה לא, זה רק כדי הכניסה והוצאה.
שימוש הרבה זה במנחה, מה היה זה כל שנועל, וקביעות שלו.
אז מניח איך נכנס. לא, אני מדבר על זה.
כולם
שם רוצים
שימוש
הרבה. אז הרב, נראה לי שהרב גטצל היה מניח לשימוש הרבה במנחה, ביום שישי. נראה, כמה שאני זוכר. הבן ישראל מביא לא לעשות את זה.
יש מישהו
שיש לו דרך חדים לעשות את זה שימוש הרבה? כן. הרב רובינשטיין מצפה. יש מכתוב מאוד. שימוש הרבה באשכנזים.
מה יש בזה משהו אחד?
כל תפילין אשכנזיות גדולות.
זה יותר מהבתים.
זה שימוש הרבה. הם עושים את זה לפי הראש.
מה זה סבב?
לפי הראש, ככה הם כותבים. הקומרנה, התפילין של רש"י שלהם, זה היה שימוש הרבה. מה?
מראה של
רש"י. אז זהו, מצד העניין הזה של מימין המניח והשין זה, אבל בעיקרון, הכתיבה של הפרשיות עצמה היא אותה כתיבה. רק ההנחה בפנים, ההנחה בפנים. זה כל זה שעושה שיר משרב אתה יכול לתת לו. אז זה אמר מעניין של השבת, ובכל לילה יקום אחר חצות להתאבל על ירושלים ולעסוק בתורה. כן? פה הרם מביא אחר חצות. להתאבל על ירושלים ולעסוק בתורה, וכל מעשיו יהיו לשם שמיים באהבה.
אמר
רבי שזה
להביא
מחצות עצמה? כן. זה לא ניכנס לזה עכשיו. זה העניין של אדם שישתדל כמה שהוא יכול אחרי חצות, להגיד תיקון חצות וללמוד תורה, זה דבר עצום מאוד. דיברנו על הערך של הלימוד אחרי חצות, שאין דבר שמשתווה לו. כל אחד, כמה שיוכל לגנוב במשך השבוע ימים לאגוד בתורה אחר חצות, זה מצוין, רק שלא יבוא על חשבון הלימוד ביום. הזיכוך הוא, הזיכוך השלישי הוא בעת שיכין עצמו להתקדש ברוח הקודש.
מה זה הדבר הזה? מה פשוט?
כן. בעזרת השם לרפואת אליהו בן שולמית. פינקל בת שיפרה.
אברהם בן שיפרה.
אז אמרנו, העניין השלישי הוא שיכין את עצמו להתקדש ברוח הקודש, וזה הרב יסביר את זה בהמשך. עכשיו, כן, עכשיו שהוא רוצה לשבת, להתחיל להתעסק בהשגת הרוח. הרביעי הוא בתארת הגוף בטבילה ובגדים נקיים. זה שתי דברים שאדם צריך מאוד להשתדל בהם. מצד אחד, תארת הגוף זה על ידי טבילה. מצד שני, שתמיד הבגדים שלאדם יהיו בגדים נקיים. גם הבגדים הפנימיים וגם הבגדים החיצוניים, להשתדל מאוד שיהיו בגדים נקיים. הרב גנזצל תמיד היה מקפיד על העניין הזה מאוד, על הבגדים עצמם, ושלא תהיה לא, בכלל, לא. זה בכל השבוע. ושלא יהיו ריחות לא נעימים מהגוף או מהבגדים עצמם. החמישי הוא בעת שיכין עצמו לקבל רוח הקודש אחר השירות באובו, כל המידות הטובות בקניין, אז מה יעשה? ייכנס בבית יחידי, בטבילה ובקדושה, במקום שלא יטרידו קולות בני אדם וצפצופי עופרות, שגם לא יהיו צפצופי עופרות. כשהוא נכנס לבית להתבודד, לעשות תבודדו.
אבל מה יש לצפצופי
עופרות? כמה
מספיק
פה? יש
הרבה דברים אחרים שיכולים להיות יותר
חמורים. צפצופי
עופרות
יש דבר, לא יכול להיות.
ואם יהיה אחר חצות, הוא יותר נכון לכל הדברים. אחרי חצות שזה עת רצון, אם אדם מתבודד, זה הדבר הכי טוב. ויסגור עיניו, ויפשוט מחשבתו מכל ענייני עולם הזה, כאילו יצאה נפשו ממנו כמת שאינו מרגיש כלל. אחר כך יתאמץ ויתחזק בחשק אמיץ לערער בעולם העליון ולהידבק שם בשורשי נשמתו, מה שדיברנו על עניין של משכיל ומושכל על ידי השכלה במחצב הנשמות ובאורות העליונים של מחצב הספירות, וידמה בעצמו כאילו יצא נפשו ועלתה למעלה, ויצייר עולמות העליונים כאילו עומד בהם, ואם עשה איזה ייחוד אז יערער בו להמשיך בזה אור ושפע בכל העולמות. זאת אומרת, אם הוא עושה תוך כדי זה איזשהו אחד מהייחודים שהערים מביא אותם או הבעל שם טוב מביא אותם, על ידי אותו ייחוד שהוא מייחד, יכוון להמשיך בזה את האור ושפע בכל העולמות, אור אינסוף דרך כל העולמות כולם, עד מחצב הנשמות, ממחצב הנשמות אליו, יכוון לקבל גם הוא חלקו באחרונה. דרך כל ההשתולשלות, עד שהאור מגיע עד אליו, שגם הוא מקבל חלק מהאור עצמו באחרונה. זה דבר חשוב מאוד שאדם ידקיש אותו בייחודים, שהשפע יגיע עד אליו. כן?
לא רק עד אליו.
עד אליו, הוא אחרון. הגיע כבר לכולם. עכשיו גם אותו שלא ישכחו.
בין כולם, כאילו
במדרגה. עד אליו. והתבודד במחשב... מה?
לא אמרתי שם
שגם
לכולם.
אמר, השפיע השפע לכולם.
לא לכולם המדרגות, לכולם, כל אלה ששם.
הוא האחרון מכולם. אם הוא מחזיק שהוא למעלה מכולם, או שווה לכולם, הוא לא יכול לקבל את השם. של החבריו, אבל הוא מתחת לכל חבריו. כל הנפש כל חי. והתבלבל מחשבה כאילו נחה עליו הרוח עד שיורמה, ואם לא ירגיש מאומה, אז נראה כי עדיין איננו ראוי ומוכן. ולכן התחזק עוד מאז ואילך בעבודה ובקדושה, זאת אומרת גם בעבודת המידות וגם בקדושה עצמה, ויחזור אחר ימים להתבודד על דרך הנזכר, עד אשר יזכה ותנוח עליו הרוח. כן? זה השלבים, וכאשר תפול עליו, צריך שיבחין אולי עדיין איננו זך ונקי. זאת אומרת, גם כשחלה עליו הרוח, צריך להבחין את הרוח עצמה, כמו שהקומרנה מביא על עצמו, שכשנח עליו הרוח, עדיין ראה שיש סיגים ברוח הקודש ששורה עליו, עד שטעם אלף פעמים תעמיתה, רק אחר כך מזדקף, ונח עליו הרוח בתארתם. וכאשר תחול עליו, צריך שיבחין, אולי עדיין איננו זך ונקי, והרוח הזה הוא סתרא אחרא, כן? במקום לנוח על הזה, או על הפחות, אם זה לא סתרא אחרא, אז יש בו תערובת של רע וטוב, ומעשה בן עזאי ובן זומא בעלותם לפרדס יוכיחו, שאם כל זה שהיו קדושי עליון, כשעלו בפרדס, שרתה עליהם רוח לא בתארתה, והציצו ונפגעו. וזה יבחן על ידי מה שנגלה אליו. איך הוא ידע אם הוא זך או לא, יראה מה הוא בעצם מדבר איתו, אותו מגיד או אותה רוח. אם היא מספרת לו סיפורי סבתא, אני יודע שזה לא רציני. אם היא מגלה לו רזים דאורייתא וסודות של תורה וכדומה, אז ידע שזה באמת משהו רציני, כן? זה לא תנאי הכרחי בהשגה. זה לא תנאי הכרחי להשגה. זה תנאי הכרחי לחזרה בתשובה. בגדרי חזרה בתשובה, כל התעניות שמובאות בערי ושער רוח הקודש, זה לאיסורים שחווים עליהם סקילה, שריפה, הרג וחנק. אין שם שום תענית לדבר שהוא לא מלווים דאורייתא חמורים. אז זהו כבר דיבר, הראשון לשום מכל חטאיו, אין במצוות לא תעשה ואין במניעת קיום מצוות תעשה.
יש לו כוחות גוף, הוא צריך קצת למעט מהם.
זה יסיר מתענוגי עולם הזה, לפי מה שאדם מסיר מעל עצמו תענוגי עולם הזה, זוכר, תענוגי עולם הבא בעולם הזה.
זה חלק מהתעניות, לא?
אתה רואה שהוא לא יבין.
לא צריך
להגיד
לך שאתה
עושה. מה? מי שמסיר מעל התענוגי עולם. לפי מה שמסיר, הקומר נמיד. וזה יבחן על ידי מה שנגלה עליו, אם כל דבריו אמת או שקר ואמת מעורבים, או אם דבריו בדברים בטלים של לב לעולם הזה, אומר לו מה להשקיע בבורסה. כדוי, אומר לו, שמע, אני צריך אותך בשביל הבורסה, יש יועצים יותר רציניים ממך. או בדבריו הם שאינן על פי התורה וכיוצא בזה, כי אז צריך לדחותו מעליו. לדחות, לא להסכים לקבל אותו ולא לשמוע עליו. וגם להתחזק יותר ויותר בעבודה עד יהיו כל דבריו נאמנים וביראת שמיים. וגדע, כי בתחילה תחול עליו הרוח במקרה לעתים רחוקות, זאת אומרת פעם בחודש, פעם בשבועיים, שלוש, וגם שהוא דברים נקלים ולא בדברים עמוקים, וגם שדבריו יהיו מעטים, וכל אשר ילך יתחזק כוחו בכל הפרטים הנזכרים. והנה כלל הכל הוא זיכוך החומר עד קצה האחרון. זאת אומרת, לפי מה שאדם מסיר מעל עצמו תענוגי עולם הזה, כך מתאימים אותו תענוגי עולם הבא בעולם הזה. והכירת הרהורי המחשבה וכוח המדמה שבו לגמרי, וידבק בעליונים, בתכלית הדיבור, כן? והנה צריך שתתבונן בכל מה שכתבנו בחלק ראשון בשער השישי, כי שם נתבאר סדר הנהגת החסידות יותר בבאור, כן? אז זה הדרך עצמה. בנושא של התהליך הזה של ההתבודדות, בצורה פרטנית, באמת יותר פרטנית ויותר ממצה, אפשר לראות את החלק הזה במדיטציה יהודית, הוא מסביר את זה בצורה מאוד יפה ופשוטה.
פיצול העולם הזה,
העולם הזה, והנה צריך שתתבונן, זה אמרנו חלק הרביעי באופני השימוש בהשגת רוח הקודש. עכשיו הרב מביא, מה? לא, אין צורך, מי שהגיע לחלק הרביעי יכול לראות אותו לבד. הוא פשוט מה? תכף הוא יסביר.
הנה, עכשיו הוא בא להסביר.
עוד לא קראנו. כבר באנו בחלק שלישי שעה רביעי כי חמישה אופני השגה הם. רוח הקודש זה אחד, נשמות הצדיקים, מלאכים הנקראים מגידים, אליהו זכור לטוב וחלון. וכל אחד מהם אפשר, אחד מהם אפשר שתושג מאליה. זאת אומרת, אדם לא יעשה שום דבר, אבל מעצם קדושתו וחסידותו יגיע לזה. כן? על ידי קדושת האדם ועסקו בתורה, מבלי יצטרך מעשה אחר. גם אפשר להשיג גם על ידי מעשה פרטי. זאת אומרת שהוא יעשה מעשה כדי להשיג אותם. אחר שיוקדם היות האדם ראוי ומוכן להשגה. זאת אומרת, הוא קודם כל צריך שיהיה ראוי ומוכן להשגה, ואז הוא צריך לעשות מעשה פרטי כדי להשיג אותה. ועניין זה השני דבר בחלק הזה מכל הנמצא כתוב בספרי החכמים הקדמונים, והתחלק לשלושה שערים, הראשון באופני המעשים, איך לעשות, השני באופן ההשגה, השלישי בתנאי ההשגה. וכבר כתבתי בספרי הגדול הנקרא עץ החיים, כמה ייחודים ומיני דרכים נפלאים בעניין ההשגה, כל זה מובא בשער רוח הקודש, אותם ייחודים שהארי עצמה מביא אותם כדי לזכות בהשגה ורוח הקודש. הדבר הראשון והעיקרי ביותר זה הנושא של המרכבה. אדם שעושה את המרכבה בהתמדה ושקידה, בוודאי יהיה כמלאכי עליון שישיג השגות עצומות.
אחרי זה
קוראים תהילים. מקווה שבסידור.
מה שווה איש חי במי שכל אדם מדבר מדעתו, כאילו הוא מקווה השכינה?
כן.
כל כמה זמן אפשר לעשות מקווה? כל דקה, כל חמש דקות, כל רבע שעה.
לפי התדירות שאדם עושה היא גדולה, לפי התדירות שלו והדבקות, כדאי לייחד לזה זמנים, זאת אומרת לשבת 20 דקות בהתבוננות, מעשה מרכבה. ביום, 20 דקות אחרי חצות לילה, מעשה מרכבה, התבוננות, ידבק בה...
מה,
20 דקות
לעשות את המרכבה?
למה זה הרבה?
חצי
דקה
לוקח, מה?
רוצה לגעת כבר למדרי? התבוננות, התבוננות. אני אפשר לעשות את זה גם ב-10 שניות.
נכון.
אבל אחרי שגמרת, הלכת או נשארת?
נכנסתי לספר.
שלהם עלית למרכבה.
תהיה מרכבה.
נכנסתי לספר, מה הבעיה?
אבל אנחנו לא מדברים על לימוד, אנחנו מדברים על התבוננות, ייחודים. שאדם יושב חצי שעה ביום, חצי שעה בלילה, מינימום מקדיש להתבוננות וייחודים. כל אחד מה טוב לו. אנחנו אומרים מה הרב אומר. הכל אחד יכול לעשות.
תהילים, חבר לדוד המלך, להעביר אותו אליך, לרקוד איתו.
אשרי לכם שזכיתי.
אנשים
מה? בעזרת השם... אנחנו נחזור בעזרת השם לנקים מצוותיך, ללמוד נקים מצוותיך. יצא לאור נקים מצוותיך חדש, בהוצאה חדשה, המקורית, נמצא אצל הרב, לא זה.
יותר מזה חדש?
יותר חדש מזה.
מה מיוחד בו?
הרב שלוימו, שזה נקים מצוותיך, בלי כל מיני תוספות נוספים.
זה אותו ספר רק בנפרד?
כן.
אז מי שיש לו את זה לא צריך את
החדש. מי שיש לו מצוין. אז מי שרוצה לרכוש אותו ועדיין לא זכה להשיג אותו, נמצא את הרב שלוימו ספרים ברחוב קויפלר 11, קומה ראשונה, אפשר לגשת לרכוש את הספר.
או לעשות רשימה. אבל לא עושים חידושים או...
קצת הגאות, אבל העניין הוא שפה הוסיפו הרבה דברים משלהם.
לא בתוכתי ניצור לך, מהם מסביב?
מסביב, כן.
הרב, יש לו את הספר,
סוכן,
אתה
רוצים
אותו כבר?
לא ידוע לי. טוב, נו, ברוך השם, זכינו לסיים את הפעם אחת. עם הזוהר, הנה שערי קדושה וזוהר.
היה בכל זאת הרב ללמד את
הרבי. חלק רגיל, זה לא שייך לימוד. זה יותר לשבת, הרב מדריך, שאת החלק הרביעי צריך להיכנס לחדר. בלי דיבורים של בני אדם. בלי צפצופים של אופור.
זה החלק הרביעי?
כן, זה החלק הרביעי. לשבת בחדר עם החלק הרביעי. עכשיו בשביל ללמוד את זה צריך לעשות פה 10 חדרים ושכל אחד מאיתנו יישב בחדר.
זה מדיטציה מפה.
יעבור ל10 חדרים.
אז זה כל אחד יכול לעשות את זה לעצמו, לא צריך אותנו. אבל זה שאדם יהיה נהיר לו ובהיר לו מה הדרכים עצמם, בלי נדר בפעם הזאת כשנלמד את נתיב מצוותיך, נמשיך לשאר היקודים במתיב מצוותיך.
מתחילים עכשיו שם,
נתיב מצוותיך. רבי חנניה בן הקשה אומר, אתה הקדוש.